שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון א' במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום הנושא שלנו זה מנהגים, כלומר, כיוון שאתמול ראינו במשנה שלגבי מלאכה אחרי חצות היום בערב פסח זה תלוי במנהג המקום, אז היום אנחנו הולכים להרחיב לגבי מנהגים ונחלק את זה לשלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה מאוד קצרה, וזה לגבי אל תיטוש תורת אמך, כלומר לא לעזוב מנהג שאבותיו של אדם נהגו בו, אפילו שהיום הנסיבות השתנו ורוצה לשנות את אותו מנהג. לגבי מה רואים את זה? לגבי בני ביישן, שזה איזשהו מקום, שהמנהג שלהם היה שביום שישי, גם בבוקר לפני חצות, הם לא עובדים בשוק, כי ביום שישי מתכוננים לשבת. עכשיו הם היו עשירים, אז הם יכלו להרשות לעצמם לא לעבוד ביום שישי, אבל הצאצאים שלהם היו יותר עניים, והם כבר כן רצו ללכת לשוק, כי הם היו צריכים את יום עבודה הזה, אז הם באו לרבי יוחנן ושאלו אם אפשר לשנות את המנהג, והוא אמר להם שאסור, אל תיטוש תורת אמך. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה לגבי כשרואים שיש מקום או אנשים שנוהגים במנהג טעות, כלומר לא סתם שהם נוהגים בשונה ממני, אלא שבאופן ברור המנהג שלהם הוא פשוט טעות, אז האם אני צריך להגיד להם או שלא? אז אנחנו נראה כמה דעות לגבי זה ומה השיקולים, כשהסיפור הוא סביב זה שבני חוזאי, שזה גם מקום, היו מפרישים חלה מאורז, וברור לגמרה שזה טעות, והשאלה היא איך מתייחסים לזה, והגמרה מביאה שלוש דעות של רב יוסף, אביי ושל רב אשי. רב יוסף אומר שצריך להבהיר להם שזה פשוט טעות. איך נבהיר להם? נתיר את זה בפניהם. כלומר, למשל, במקרה של החלה, הרי חלה אסורה לזר, כלומר מישהו שהוא לא כהן, אז כאן מה שנעשה זה שבכוונה ניתן לזר לאכול את אותה חלה שמפרישו מהאורז, בשביל שיהיה ברור שלדעתנו זה בכלל לא חלה, והם יבינו שהמנהג שלהם הוא טעות. זו דעה ראשונה. דעה שנייה זה אביי, שהוא אומר לא להתיר בפניהם, והוא לומד את זה מברייתא. הברייתא אומרת בפירוש, שאם רואים משהו שברור לנו שהוא מותר, אבל יש כאלה שנוהגים בזה בטעות איסור, אסור להתיר את זה בפניהם, כי אז נגרום להם לזלזל באיסורים אחרים שהם איסורים אמיתיים. עכשיו נכון שרב חיסדא אמר שאותה ברייתא מדברת על קוטים, כי באמת קוטים יכולים להגיע לזלזול באיסורים אחרים, אבל אביי אמר את זה גם על בני חוזאי, כנראה כי אם לא היו כאלה שלומדים הרבה תורה ושמקפידים, אז אם הם כבר אוסרים משהו, לא כדאי להתיר את זה בפניהם. כי זה יגרום להם לזלזל באיסורים אחרים שהם איסורים אמיתיים. זו דעה שנייה, לא להתיר כי זה יגרום להם לזלזל. דעה שלישית זה רב אשי שהוא מביא שני שיקולים חדשים. מצד אחד הוא אומר, למרות החשש שהם יבואו לזלזל באיסורים אחרים, בכל זאת כן צריך להתיר את זה בפניהם, ולמה? כי אם לא נתיר, כלומר לא באמת נלמד אותם שלא מפרישים חלה מאורז, אז זה יכול לגרום לבעיה יותר חמורה, וזה שכיוון שהם חושבים שצריך להפריש גם מאורז וגם מלחם אמיתי, כלומר מחיטים, סעורים למשל, בסוף יהיה מצב שהם יפרישו מאחד על השני, כלומר למשל מאורז על חיטים, ואז יוצא שעל החיטים הם בעצם לא יפרישו כלום, והם אוכלים טבל, לכן חייבים ללמד אותם שזה טעות על ידי זה שנתיר את זה בפניהם, זה מצד אחד. מצד שני אומר רבה שיש גם שיקול לא להתיר בפניהם, שהוא גובר על השיקול הזה, וזה שאם אותם אנשים במקום שלהם רובם אוכלים אורז ולא אוכלים דגנים אחרים, אז אם נאמר להם לא להפריש חלה מאורז, כיוון שהם לא אוכלים דגנים אחרים, אז בעצם יצא שהם אף פעם לא יפרישו חלה, כי הרי אל אורז הם לא מפרישים, ודברים אחרים הם בכלל לא אוכלים, ואז הם בכלל ישכחו תורת חלה, כלומר ישכחו שבכלל יש דבר כזה. אז עדיף לתת להם להישאר בטעות שלהם שמפרישים על אורז, העיקר שלא ישכחו שיש דבר כזה חלה. אז עד כאן הדעות לגבי האם לתקן מנהג טעות או שלא, רב יוסף אמר לתקן, אביי אמר שלא בעקבות הברייתא לגבי הקוטים, ורב אשי אמר מצד אחד כן לתקן אותם שלא יפרישו מהפטור על החייו או להפך, מצד שני לא לתקן אותם בשביל שלא ישכחו תורת חלה. עד כאן עיקר הסוגיה השנייה, עכשיו רק במאמר מוסגר, כיוון שהזכרנו את אותה ברייתא לגבי הקוטים, שאם אנחנו רואים שהם אוסרים משהו בטעות, אז לא לתקן אותם, הגמרא שואלת, למה אתה אומר שזה דווקא לגבי קוטים? הרי יש סיפורים על הבנים של רבן גמליאל וגם על רשב"ג, שכשהם ראו אנשים, גם לא קוטים, שהם היו נוהגים החמרה בטעות, הם לא תקנו אותם, אז למה אתה אומר שזה דווקא קוטים? עונה הגמרא, כמו שגם אביי אמר מקודם לגבי בני חוזאי, זה לא שזה דווקא קוטים, אלא הכוונה היא שזה דווקא אנשים שאם נתיר בפניהם, אז יביא אותם לזלזול באיסורים אחרים. כלומר, אנשים שלא כל כך לומדים תורה ומקפידים, ממילא בסיפורים על בני רבן גמליאל ורשב"ג, שם הם לא תקנו אותם, כי האנשים שמולם הם היו, היו כאלה שהם חששו שיזלזלו. כלומר, כמו קוטים, אבל לא קוטים ממש. עכשיו בסוגריים, מה הסיפורים לגבי בני רבן גמליאל ורשבג? אז לגבי בני רבן גמליאל יש שני סיפורים. סיפור אחד היה בקבול, ששם האנשים היו מקפידים ששני אחים לא רוחצים בבית מרחץ ביחד, כשהם לא לבושים, והם היו נוהגים כך שם לחומרה, כי יש דין שאסור לרחוץ עם הבעל של אחותו, אז את וזה הם גזרו גם על שני אחים. זה המנהג הראשון שהיה טעות, ובני רבן גמליאל לא תקנו אותם. דבר שני לגבי בני רבן גמליאל היה במקום שנקרא בירי, ששם לא היו יוצאים בשבת בנעליים רחבות, כי הם חששו שאם הנעליים ייפלו אז הוא יבוא לטלטל אותם דלת אמות. ההחמרה הזאת הייתה החמרה מוטעת, ובכל זאת בני רבן גמליאל כאמור לא תקנו אותם, כי הם חששו שהם יבואו לזלזל באיסורים אמיתיים. סיפור שלישי זה לגבי רשבג, שבאקו היו מקפידים לא לשבת על ספסל של נוכרי ששם הוא מוכר דברים בשבת, כי מי שיראה יחשוד שגם היהודי מוכר בשבת, גם זו הייתה החמרה בטעות, ובכל זאת רשבג לא תיקן אותם כמו שהסברנו. עד כאן המאמר המוסגר לגבי אותה ברייתא הלקוטים, ועד כאן הסוגיה השנייה להיום לגבי היחס למנהג טעות. הסוגיה השלישית זה לגבי מי שעובר ממקום למקום, כלומר ממקום עם מנהג אחד למקום עם מנהג אחר, מה הוא צריך לנהוג. עכשיו רק נדגיש שכאן בניגוד לחלק הקודם לא מדובר שהמקום האחר יש לו מנהג טעות, אלא שני המנהגים לגיטימיים, והשאלה היא מה צריך לעשות כשמישהו עובר ממקום למקום. אז במשנה שראינו אתמול כתוב שהוא צריך להחמיר כמו שני המקומות, כלומר אם הוא הגיע ממקום שעושים מלאכה בערב פסח למקום שמחמירים ולא עושים, אז הוא צריך להחמיר, ואם הוא הגיע ממקום שמחמירים למקום שלא מחמירים, אז גם כן הוא צריך להחמיר. בקיצור, תמיד צריך להחמיר. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו לגבי הנושא הזה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי רבא בר בר חנה, שמסופר עליו שכשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אז הוא היה נוהג בבבל כמו מנהג ארץ ישראל. לגבי מה? לגבי אכילת החלב שבכפיפת הקיבה, בחלק הפנימי של הקשת של הקיבה, שזה חלב שבארץ ישראל כן התירו ובבבל החמירו, ולמרות שכרגע הוא היה בבבל, הוא הקל כמו בארץ ישראל. זה מה שמסופר עליו, ונראה על זה עכשיו דיון בשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא שואלת למה הוא לא החמיר כמו מנהג המקום, הרי במשנה אמרנו שאדם צריך להחמיר לפי איפה שהוא נמצא. על זה הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת זה שזה נכון בתוך ארץ ישראל או בתוך בבל או לגבי מישהו שבא מבבל לארץ ישראל, אבל מי שבא מארץ ישראל לבבל, אז הסמכות ההלכתית העיקרית היא בארץ ישראל, לכן הוא לא צריך להתייחס למנהגים של בבל. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה יותר מרחיקת לכת, כי בעצם עוקרת את כל מה שאמרנו במשנה במידה מסוימת, ואומרת שמה ש אמרנו במשנה, שאם אני מגיע ממקום שמקל למקום שמחמיר, אני צריך להחמיר, זה רק אם באתי בשביל להשתקע, אבל אם דעתי לחזור למקום הראשון, אני לא צריך להחמיר כמו המקום השני. זאת התשובה השנייה, ואמרנו שהיא קצת עוקרת את מה שכתוב במשנה, כי בעצם לפי התשובה הזאת יוצא כך. אם אדם מבקר במקום אחר באופן זמני, אז הוא נוהג כמו המקום הראשון. אם הוא עובר באופן קבוע, אז הוא נוהג כמו המקום החדש. ובעצם יוצא שהוא לא באמת צריך להחמיר גם כמו המקום הראשון וגם כמו המקום השני, אלא אם באופן זמני אז כמו המקום הראשון, ואם לא באופן זמני אז כמו המקום השני. בכל אופן, עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי רבא בר בר חנה, שאלנו למה הוא לא החמיר והבאנו שתי תשובות. השלב השני זה שבאותו סיפור מסופר שכשהחכמים ראו אותו עם אותו חלב, אז הוא מערך בי את זה, והם באו לאביי, ואביי אמר להם שרבא בר בר חנה נהג בהם כמו שראינו מקודם לגבי הקוטים. כלומר, כמו שאם רואים קוטים שעושים מנהג טעות, לא מתקנים אותם, שלא יבואו לזלזל ביסורים אמיתיים, אז גם כאן רבא בר בר חנה חשש שאם הם יראו שהוא אוכל, זה יביא לאיזשהו זלזול או לאיזשהו הקלה, ולכן הוא לא רוצה שהם יראו שהוא אוכל. זה השלב השני לגבי רבא בר בר חנה. השלב השלישי, שמתחיל שש שורות לפני סוף עמוד א', זה שהגמרא עכשיו מגבילה את מה שאמרנו מקודם בשלב הראשון. כלומר, מקודם אמרנו שרבא בר בר חנה נהג יותר באותו חלב, אפילו שהיה בבבל, או כי הוא מארץ ישראל, או כי דעתו לחזור. בכל אופן, הוא נהג בזה יותר. עכשיו בא רבא בר בר חנה עצמו ומגביל את זה, והוא אומר לבן שלו, כשאתה נמצא במקום שבו המנהג הוא לא לאכול את זה, אז נכון שראית שאני אוכל את זה, אבל אל תלמד ממני. אני שראיתי את רבי יוחנן עצמו אוכל את זה, אז אצלי היתר הוא כל כך ברור שאני יכול לאכול את זה גם כשאני נמצא במקום שהמנהג הוא הפוך. אבל אתה שלא ראית את רבי יוחנן, אלא ראית רק אותי אוכל את זה, אז אל תאכל את זה לא רק שלא בפניי, אלא אפילו בפניי אל תאכל את זה. זה מה שאומר רבא ברבר חנה לבן שלו, הסברה לא לגמרי ברורה לי, הרי אם זה מותר בארץ ישראל ושם זה מותר לפי כולם, אז למה רק מי שראה את רבי יוחנן יכול לאכול את זה גם בבבל, לא נוכל להיכנס לזה כאן, בכל אופן זה הסבר לפי המאירי, והוא אומר לו שוב, אל תאכל את זה לא בפניי ולא שלא בפניי, על זה מקשה הגמרא ממקרה אחר, ששם רבא ברבר חנה עצמו הביא דין דומה לגבי מנהג בנושא אחר לגמרי, ששם אמנם שלא בפניו לא לאכול, אבל בפני הרב כן אפשר לאכול, לעומת זאת אצלנו אמר שגם בפני הרב לא לאכול את זה. זאת הקושייה, והגמרא לא מביאה לזה תשובה. עכשיו, מה זה אותו נושא אחר? אותו נושא אחר זה כרוב שהוא ספיחי שביעית. מה הכוונה? נסביר את זה לפי ההסבר הראשון בתוספות. ספיחים, הכוונה היא צמחים שגדלו בשביעית בשמיטה מעצמם, כלומר מזרעים שנפלו בזמן הקצירה בסוף שנה שעברה. בירקות ובדברים כמו תבואה, הספיחים אסורים באכילה, לפי רבנן זה רק מדרבנן, לפי רבי עקיבא הם אסורים מהתורה, לומדים את זה מהן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, כלומר גם מה שגדל מעצמו אסור באסיפה, זה ספיחים. עכשיו, בתוך שיטת רבי עקיבא שספיחים אסורים מהתורה, יש מחלוקת בין רבי שמעון רבנן, מה לגבי ספיחים של כרוב. רבי שמעון אומר שספיחים של כרוב מותרים, כי הם לא דומים לשאר ירקות, כי הרי שאר ירקות, השורש כל פעם מתחלף. לעומת זאת בכרוב, השורש נשאר, ורק ראש הכרוב מתחלף מעונה לעונה. ממילא זה יותר דומה לאילן. ממילא, ספיחים של כרוב לא אסורים. לעומת זאת רבנן אוסרים גם ספיחים של כרוב, למרות שהם מסכימים שמן הדין הם לא אמורים להיות אסורים, אבל הם גוזרים עליהם עד ושאר ירקות. זאת המחלוקת לגבי ספיחי כרוב, רבי שמעון מתיר ורבנן אוסרים. עכשיו, כנראה שלא נפסקה הלכה במחלוקת הזאת, ולכן למרות שהמנהג הכללי היה כמו רבנן לא לאכול אותם, בכל זאת רבי שמעון עצמו, כיוון שהוא אומר שמותר, הוא כן היה אוכל אותם. וממילא רבי שמעון בן רבי יוסי, שראה את רבי שמעון אוכל אותם, אז גם הוא היה אוכל אותם. אבל אותו רבי שמעון בן רבי יוסי אמר לרבי יוחנן בן אלעזר, נכון שאני אוכל אותם, אבל זה כי אני ראיתי את רבי שמעון בן יוחאי אוכל אותם, אבל אתה שראית רק אותי אוכל אותם, אז שלא בפניי אל תאכל אותם, אבל בפניי אתה כן יכול לאכול אותם. זה סיפור לגבי הכרוב, וכאמור רבא ברבר חנה הביא את אותו דיון משמע שהוא מסכים לו, וזה קשה על מה שראינו אצלנו לגבי החלף של עקיבא, שכאמור שם לגבי הכרוב אמרו שבפני הרב שאותו ראו עושה את זה אפשר, ורק שלא בפניו אי אפשר, לעומת זאת אצלנו לגבי החלף הוא אמר לבן שלו לא לאכול את זה, לא שלא בפניו ואפילו לא בפניו. עד כאן שלושת השלבים בדיון לגבי רבא ברבר חנה, שזה היה הדיון הראשון מתוך שלושה דיונים לגבי מי שעובר ממקום למקום, אז בעצם עד כאן הדיון הראשון לגבי מי שעובר ממקום למקום, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השני. הדיון השני זה שהגמרא מראה שיש סתירה בתוך המשנה שלנו. מצד אחד המשנה אמרה שתמיד צריך להחמיר, כלומר או כמו המקום שממנו הוא יצא, או כמו המקום שאליו הוא הגיע. מצד שני, מיד אחרי זה אומרת המשנה, אל ישנה מפני המחלוקת, כלומר אל תתנהג בצורה שונה מהמקום שבו אתה נמצא, בשבילו לעורר מריבות ומחלוקות, ומשמע שזה נכון בין לחומרה, בין לכולה, כלומר גם אם אדם עבר ממקום שמחמירים למקום שמקלים, אז הוא צריך להקל כמותם, בשבילו לעורר מחלוקת. וזה סותר את מה שאמרנו בהתחלה, שתמיד צריך להחמיר. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, אחת של אביי ואחת של רבא, והמשותף לשתי התשובות זה שבאמת מה שנכון זה מה שאמרנו בהתחלה. כלומר, תמיד צריך להחמיר, ואם אדם הגיע ממקום שמקלים למקום שמחמירים, הוא צריך להחמיר כמותם, ומה שאמרנו מיד אחרי זה שלא ישנה מפני המחלוקת, אז הם מסבירים למה זה לא סותר. למה זה לא סותר? אז אביי אומר שזה מתייחס רק לאדם שמגיע ממקום שמקלים למקום שמחמירים, שאז באמת הוא צריך להחמיר כמותם ולא לשנות ממה שהם עושים. משבילו לעורר מחלוקות, אבל זה לא מתייחס למקרה הפוך שהוא מגיע ממקום שמחמירים למקום שמקלים. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר רבא, פשוט צריך לקרוא את החלק הזה של המשנה בצורה שונה. כלומר, המשנה לא אומרת אל ישנה מפני המחלוקת, אלא היא אומרת לנו אל תדאג, זה לא יגרום למחלוקות. כלומר, גם אם תחמיר כמו המקום שממנו הגעת, למרות שבמקום שאתה נמצא כולם מקלים, בכל זאת זה לא יגרום למריבות. למה? כי לגבי המקרה של המשנה, של האם עושים מלאכה בערב פסח, גם אם הוא במקום שכולם מקלים ועושים, זה שהוא יחמיר ולא יעשה, זה לא יעורר שום מריבות. כי מי שיראה אותו לא יחשוב שזה בגלל שהוא מחמיר בהלכה. יחשוב סתם שהוא בטלן, ממילא זה לא יעורר שום מריבות, ולכן אומרת המשנה, אל תדאג, אתה יכול להחמיר. עד כאן הדיון השני לגבי העובר ממקום למקום, ועכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השלישי והאחרון בנושא הזה, ובזה גם נסיים את השיעור. הנושא של הדיון הזה זה לגבי המנהג של יום טוב שני של גלויות. המנהג הזה להחמיר ביום טוב שני נבע מזה שלא היו בטוחים מתי יום טוב. ממילא, אומר רב ספרה, אם אני מגיע מארץ ישראל לבבל, כיוון שדעתי לחזור, וזה ארץ ישראל מול בבל, אז באופן עקרוני אני לא צריך להחמיר כמותם, כי כמו שאמרנו, בדעתו לחזור או בארץ ישראל לבבל, אז הוא לא צריך להחמיר. אבל בכל זאת, אומר המאירי, כיוון שזה מנהג כל כך נפוץ, אז לכן רב ספרה אמר, בכל זאת, כשאני נמצא מול אנשים, אני כן יחמיר. בשבילו לעורר מחלוקות, והוא שאל את רבי אבא, מה לגבי אם אני במדבר? כלומר, לא ליד אנשים ואף אחד לא ידע, האם צריך להחמיר או לא, ואמר לו רבי אבא, במדבר באמת לא צריך להחמיר. זה לגבי מי שמגיע מארץ ישראל לחול, שהוא צריך להחמיר. אגב, זה הגמרא מספרת על רב נתן בר אסיה, שכנראה היה גר בחול, שהוא חילל יום טוב שני, ורב יוסף העניש אותו על זה. מה הוא העניש אותו? לפי גרסה אחת הוא נידע אותו, כי נידוי זה יותר חמור ממלכות, והוא רצה לתת לו את העונש החמור. לפי גרסה שנייה הוא רק הלקה אותו, כי כאמור נידוי זה חמור יותר, וכיוון שאותו רב נתן בר אסיה היה תלמיד חכם, אז הוא נתן לו את העונש הקל יותר. בזה הגענו בערך לשליש העליון של נ"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו באופן כללי היה מנהגים, וחילקנו את השיעור לגבי זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שרבי יוחנן אסר על בני ביישן לשנות מהמנהג של אבותיהם לא ללכת למסחר בשוק ביום שישי, אפילו שהם כבר יהיו עניים, זה בגלל אל תיטוש תורת אמך. בחלק השני דיברנו על מה קורה כשרואים אנשים שנוהגים מנהג טעות, למשל בני חוזאי שהיו מפרישים חלה מאורז. רב יוסף אמר שצריך להתיר את זה בפניהם בשביל לומר להם שזה טעות. אביי אמר לא להתיר את זה בפניהם, כי יש ברייתא שאומרת את זה לגבי קוטים, כי אם נתיר את זה בפניהם הם יבואו לזלזל גם באיסורים אחרים אמיתיים. רב אשי מצד אחד אמר כן להתיר בפניהם בשביל שלא יגיעו למצב שהם יפרישו מהחייב על הפטור, מהפטור על החייב, וזה יגרום למכשלה מדאורייתא. מצד שני, אם רוב האנשים שם רק אוכלים אורז ולא דברים אחרים, אז לא להתיר בפניהם בשביל שלפחות יעשו הפרשת חלה מאורז ולא יבואו לשכוח בכלל שיש דבר כזה הפרשת חלה. אלה הדעות, בסוגריים לגבי אותה ברייתא שאמרנו שלגבי הקוטים לא להתיר בפניהם שלא יבואו לזלזל, הגמרא מספרת על בני רבן גמליאל ועל רשבג שלא תקנו אנשים שהיו מחמירים בטעות אפילו שהם לא היו קוטים, בכל זאת הם לא תקנו אותם כי מסבירה הגמרא שאותם אנשים היו כמו קוטים שיש חשש שהם יבואו לזלזל, כמו שראינו מקודם באביי לגבי בני חוזאי. עד כאן הסוגיה השנייה של השיעור. בסוגיה השלישית דיברנו על אדם שעובר ממקום למקום, במשנה ראינו שהוא צריך להחמיר כמו המקום שהוא יצא ממנו וכמו המקום שאליו הוא הגיע, לגבי זה בגמרא ראינו שלושה דיונים, דיון אחד לגבי רבא בר בר חנה שהגיע מארץ ישראל לבבל ובכל זאת הקל כמו בארץ ישראל לגבי החלב שבכפיפת עקיבה, לגבי זה ראינו שלושה שלבים, שלב ראשון שאלנו למה הוא לא החמיר כמנהג המקום וענינו או כי הוא מארץ ישראל וארץ ישראל לא צריכים להתייחס לחומרות של לבבל או כי דעתו לחזור וכל מה שאמרנו שהוא צריך לנהוג כמנהג המקום זה אם הוא נשאר שם, זה שלב ראשון. בשלב השני ראינו שכשחכמים ראו אותו הוא החביא את מה שהוא אוכל, למרות שעקרונית הוא לא היה צריך להחביא, והבאי אמר שהוא החביא כנראה כי הוא חשש שזה יביא לאיזשהו זלזול לכולה, כמו שראינו לגבי הקוטים. בשלב השלישי ראינו קטע שלא לגמרי ברור לנו לגבי זה שבכל זאת יש הגבלה, וזה שהוא אמר לבן שלו, אני אמנם אוכל כי אני ראיתי את רבי יוחנן, אבל אתה כשאתה בבבל לפי המאירי אל תאכל לא בפניי וגם לא שלא בפניי. זה אגב קשה לגבי מה שראינו לגבי ספיחי שביעית בקרוב, ששם רבי שמעון בן רבי יוסי אמר לרבי יוחנן בן אלעזר, אמנם שלא בפניי אתה לא יכול לאכול, אבל בפניי אתה יכול לאכול. בכל אופן זה הדיון הראשון לגבי העובר ממקום למקום. הדיון השני היה בתוך המשנה עצמה, שבמשנה אמרנו שהוא תמיד צריך להחמיר, ולכן אם הוא מגיע ממקום שמחמיר למקום שמקל, גם אז הוא צריך להחמיר, וזה קשה כי מיד אחרי זה אומרת המשנה שהוא לא ישנה מפני המחלוקת, משמע שהוא תמיד ינהג כמו המקום שבו הוא נמצא, בין לחומרה, בין לכולה. על זה הבאנו שתי תשובות של אביי ורבא, ושניהם קיבלו את מה שאמרנו בהתחלה, שבאמת תמיד צריך להחמיר, והם הסבירו איך זה לא סותר את מה שהמשנה אמרה בהמשך לגבי שלא ישנה. זה היה הדיון השני לגבי העובר ממקום למקום. בדיון השלישי ראינו שאנשים שמגיעים מארץ ישראל לבבל, אפילו שהם ארץ ישראל ואפילו שזה רק זמני, בכל זאת גם רב ספרה וגם רבי אבא אמרו שמול אנשים הם לא יקלו ביום טוב שני, ואפשר להסביר את זה או כמו רבא בר בר חנה שגם כן החביא את מה שהוא אכל בשבילו לגרום לזלזול, או שזה לא יביא למחלקות. עכשיו זה דווקא מול אנשים, אבל במדבר כשלא רואים, אז באמת רבי אבא אמר שהם יכולים להקל. אגב זה, סיפרנו על רב נתן בר אסיה שחילל יום טוב שני ורב יוסף העניש אותו או בנידוי או במלכות. כל טוב.